אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב, ואחרי החגים שמח, אז אנחנו ממש אתמול סיימנו את חג הפסח, ואנחנו בפרק חדש, חוזרים לשגרה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על שלושה דברים שלמדתי על עולם ההשקעות. אז לפני כמה שבועות ישבתי לשיחה עם בעלים של פמילי אופיס ישראלי גדול, פמילי אופיס שמנהל כמה מיליארדי שקלים, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, אבל עד לאחרונה לא באמת עשינו עסקים ביחד. אבל עדיין, גם אם אנחנו לא עושים עסקים, זה סוג הדברים שאני עושה בנוהל, גם כדי להתעדכן, גם כדי ללמוד, וגם כדי כמובן לבנות מערכות יחסים ולהגדיל חשיפה להזדמנויות עסקיות שיכולות לקרות. אבל הפעם קרה משהו מוזר בפגישה הזאת, משהו שהוא חריג, שונה בנוף. תוך כדי שאנחנו מדברים, תוך כדי שיחה, הבעלים של הפמילי אופיס מסתכל עליי ושואל אותי, תגיד לי, רואי, אני רואה שבשנים האחרונות יש לכם איזושהי עקומת גדילה משמעותית, מרשימה. ואני אומר לו, נכון, אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד טובה, צוברים איזשהו מומנטום. ואז הוא אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? ואני אומר לו, אוקיי. והוא שואל אותי, מה הייתה נקודת המפנה הכי משמעותית עבורך? זאת אומרת, על מה אתה יכול לשים את הנקודה שיצר את השינוי הזה? עכשיו, האמת שאני קצת הופתעתי מהשאלה, כי השיחה עד לאותו רגע הייתה מאוד מאוד טכנית. היא התעסקה באיך אנחנו עושים חיתום לעסקאות, בשווקים, בחוב, ריביות וכו'. ופתאום שאלה הזאת מגיעה out of nowhere, ועצרתי, אמרתי לו, אני צריך כמה שניות לחשוב, ובצורה מאוד מאוד טבעית עניתי לו, האמת, יש שלושה דברים שיצרו את השינוי הזה. ואז הוא נשען אחורה על הכיסא שלו, מחייך, ואמר מילה אחת, תסביר. והתחלתי להסביר. אז אמרתי לו, הדבר הראשון שיצר את השינוי שאתה מדבר עליו, היה אחריות. אבל לא אחריות במובן המשפטי, אלא אחריות בקטע המנטלי. זה אומר שאני אחראי, גם כשמישהו אחר מנסה למרוח אותי, משקר לי, מתעלם ממני, לא משנה מה, זו אחריותי. זה לא כי ההתנהגות של אדם אחר היא באשמתי, אלא אחריותי במובן של לקחת בעלות על המצב. ויש משפט שאימצתי לעצמי, שמשפט הזה אומר בצורה מאוד פשוטה, אם נמאס לך לפגוש ליצנים, אולי כדאי שתפסיק ללכת לקרקס. ומה שזה אומר בעצם, זה אל תשים את עצמך בסיטואציות, ומול אנשים, שאתה יודע שלא עומדים בסטנדרטים של ההתנהגות שאתה מצפה להם. השאלה שאני שואל את עצמי היא לא למה אנשים אחרים לא בסדר, אלא איך אני יכול לוודא שאני אפגוש את האנשים הנכונים, או שאני אפגוש אותם בתזמון ובמצב הנכון. אני אתן לכם דוגמה. היה לי משקיע שרצה להשקיע בפרויקט, אבל הוא עדיין לא השלים את המחירה של פרויקט אחר שלנו. אז מה שעשיתי זה הצעתי לו הלוואת גישור, כמובן בלי ריבית, לא כמובן בעצם, זה ממש לא כמובן, הצעתי לו הלוואת גישור בלי ריבית ובלי ביטחונות. עכשיו במקום להגיד לי, וואו אחי, תודה על האמון, איזה הצעה, נדיבה, תודה רבה, קיבלתי סדרה של שאלות שבאות לוודא שהפרויקט שאני מציע לו הוא באמת טוב. עכשיו בוא נשים את זה במילים אחרות. אני מציע לאותו אדם את הכסף האישי שלי כדי להשקיע בפרויקט כדי שהוא לא יפספס את ההזדמנות, והוא יחזיר לי מהרווחים של אותו פרויקט, והתגובה שלו היא לבדוק אם אני לא מרמה אותו. עכשיו, במקום לחנך אותו, או לכעוס עליו שהוא לא מעריך. פשוט חייכתי, אמרתי לו, אחי, הכל בסדר, תודה, והמשכתי בחיים שלי. עכשיו, הוא, לא רק שהוא הפסיד עסקה מדהימה, הוא גם הפסיד כנראה שותף לדרך. והוא הפסיד את השותף הזה לדרך, אותי, כי הוא פעל לפי סטנדרטים אחרים. קוד התנהגות שלא מתאים לי. כל מה שהוא היה צריך להגיד זה תודה, אבל מה שהוא עשה, זה התייחס אליי כאילו אני עוד איזה שרלטן שהוא פוגש לראשונה. עכשיו, האם אני כועס עליו? לא. לקחת אחריות, זה בדיוק אומר את זה. זה אומר שאני כועס על עצמי, שהצעתי הצעה שהיא כנראה סופר אטרקטיבית, לאדם שלא היה בשל לקבל אותה. וכנראה גם לא ראוי לקבל אותה. אז זה הדבר הראשון. אותו מנהל פמילי אופיס מסתכל עליי, בשלב הזה מרים את הספל אספרסו, שותה, הוא אומר לי, אוקיי, סקרנת, תמשיך, מה הדבר השני? ואני ממשיך. הדבר השני זה להפסיק לעבוד עם כללי אצבע. עכשיו לכולנו, גם לכם שמאזינים, יש כאלה. אם אתם מודעים להם או לא מודעים להם. אם מישהו מתלבש ככה, זה אומר שהוא כזה. ואם למישהו יש את הרכב הזה, זה אומר שהוא כזה. כשאנשים אומרים להם, תדמיין מנכ״ל מצליח, הם מדמיינים מישהו כמו אילון מאסק, סטיב ג'ובס, וורן בפט, מישהו קריזמטי, סוחף, איש חזון שמשנה את העולם. עכשיו שלא תבינו לא נכון, זה טבעי, זה נורמלי, אבל אסור לתת לדברים האלה לנהל אותנו. כמה מהמשקיעים הכי טובים שלי הם למעשה אנשים שלא הייתם נותנים להם מבט שני. הם לא קריזמטיים, הם לא מחצינים את האושר שלהם, הם אנשים צנועים, פשוטים ותכליתיים. אגב, מרבית המנהלים המצליחים הם ממש לא קריזמטיים. מרבית המשקיעים המצליחים לא מרגישים את הצורך לשדרג את המכונית או את הבית או את הלבוש כל פעם שהם עושים עוד איזה סיבוב של עסקה מוצלחת. אחד הדברים שלמדתי, וסיפרתי את זה גם בעבר, שהוא רוב הסימנים שבאים כביכול ללמד אותנו שמישהו תותח או שפרויקט הוא מדהים, הם למעשה מלמדים ההפך. מישהו שמציג לי שיש לו 3,000 משקיעים, בעצם מלמד אותי שהוא בזבז הרבה כסף על פרסום מצד אחד, ומצד שני הקים עסק שאין לו משקיעים חוזרים. מישהו שמציג לי משרדים מפוארים במגדל בתל אביב, לא מבין שהוא בעצם מראה לי שהוא מבזבז כסף. כסף של משקיעים. כדי לעשות רושם על, ניחשתם נכון, משקיעים. אם כולם משקיעים אצלם כי הם גדולים, זה לא מספיק טוב בשבילי. גם מיידוף היה גדול. אפילו מאוד גדול. אז, מה זה אומר? לפני כמה חודשים פגשתי מישהו שהצעתי לו להשקיע כמשקיע עוגן בעבר, ב3 פרויקטים שונים. ואמרתי לו שנבנה לו פורטפוליו חכם, שישלב גם תזרים מזומנים בשני פרויקטים, ופרויקט אחד שיוצור לו פוטנציאל השבחה אדיר. זה התאים לו כמו כפפה ליד, והצעתי לו הצעה סופר אטרקטיבית. לא נחשוף פה את המספרים כי אסור לנו, אבל בוא נגיד שדיברנו על לעשות בערך פי 4 על הכסף בתוך 10 שנים. הוא סירב, הוא לא רצה. וכשנפגשנו, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה זוכר כמו שהצעתי לך אז בזמנו? מה הסיפור? למה סירבת? עכשיו אנחנו יכולים לדבר, עבר מספיק זמן, אנחנו במקום יחסית בטוח, מה? למה? לא היה טוב מספיק? והוא ענה לי במבט די מבולבל, אני חייב להגיד, אומר לי, רואי, הבעיה הייתה שההצעה שלך הייתה טובה מדי. אינטואיציה. עכשיו, מה זה אומר? הוא לא התעמק בהצעה, הוא עבד לפי כללי אצבע. הוא יודע במרכאות שאם יש יותר תשואה, יש יותר סיכון. עכשיו, זה בדרך כלל נכון, אבל זה לא תמיד נכון. אז חייכתי לה ואמרתי לו, האינטואיציה שלך, בינתיים, הפסידה לך פי 3 על הכסף ב4 שנים. אז מה העניין? הפתרון שלי הוא לא להמציא או למצוא כללי אצבע אחרים, אלא פשוט מאוד להבין במה שאני עושה כל כך טוב, ולהסיק אנשים לצידי שמבינים, כדי שאני לא אצטרך להשתמש בכללי אצבע. עכשיו, אינטואיציה זה נחמד, אבל אני משתמש באינטואיציה רק אחרי שאני מכיר את העובדות, ולא במקום לברר את העובדות. בקיצור, הדרך הכי טובה להתמודד עם הפחד, החששות, אי הוודאות של השווקים, זה לדעת מה אנחנו עושים. נחזור לאותו פמילי אופיס בפגישה, הוא מסתכל עליי, מחייך. האיש הזה, אני חייב לציין, אוכל אקסלים לארוחת בוקר, אז בטוח שהוא לא סומך רק על אינטואיציה. ואז הוא מסתכל עליי, אומר לי, אוקיי, עברנו את הראשון, עברנו את השני, מה הדבר השלישי? ואני אומר לו, דבר השלישי הוא ברביקיו. ואז הוא אומר לי, ברביקיו, אתה ישראלי אח שלי, על האש. אמרתי לו, כן, ישראלי שהפך קצת לאמריקאי, אז נקרא לזה ברביקיו. אז אומר לי, יאללה, אני זורם איתך ברביקיו. מה הכוונה ברביקיו, כאילו על האש? אז אמרתי לו, בדיוק, ברביקיו, על האש. אני הבנתי שאני רוצה לעבוד רק עם אנשים שאני רוצה להזמין לעל האש. אנשים שאני רוצה להזמין אליי הביתה לערב של בשר טוב, יין טוב, ואנשים שבסופו של תהליך, כיף לי להיות בחברה שלהם. אם אתה אדם שנעים לי להיות בחברה שלו, זה אומר שהערכים שלנו באלימה. אותו אדם שסרב להצעה הנפלאה שלי, הוא גם אדם שבדיעבד לא הייתי מזמין אליי הביתה לארוחת ערב. וזה לא אומר שום דבר לגביו, הוא בסדר גמור. פשוט אין בינינו התאמה. אנשים שחיים בעולמות של חשדנות, קונספירציות, נרקיסיסטים ומה לא, שימשיכו לחיות את החיים שלהם, רק שיעשו את זה לא לידי. אנשים שאני רוצה לבלות איתם את החיים שלי, והעבודה שלי היא חלק משמעותי מהחיים שלי, הם אנשים איכותיים, חכמים, מעניינים, אגונים, שיודעים לקחת אחריות, יודעים לתקשר, ולא פחות חשוב, יודעים גם להכיר תודה. בגלל שאני אדם מאוד חייכן ואני אוהב להעניק, לשתף ולתת, מסתבר שיש אנשים, הרבה מאוד מהם, שזה מפחיד אותם. למה הוא כזה נחמד? למה ההצעה כזו טובה? אז במקום לחנך אותם, החלטתי להמשיך הלאה. ולשרת אנשים שמבינים שיש גם טוב לב בעולם הזה. ולא כל מפגש בין משקיע לבין יזם, זו מלחמה או קרב או מריבה לקבל כמה שיותר ולתת כמה שפחות. באמת שמאסתי מהדיונים האלה ומהמשוואות האלה. אני בונה עסק לטווח ארוך, ואני רוצה שאנשים שיהיו איתי לאורך הדרך, אלא אנשים שירוויחו איתי המון כסף, והם יהיו אנשים שנעים לי בחברתם, ולהם נעים בחברתי. אנשים שיעריכו את העשייה שלי וישמחו עליי. אני רוצה שוולורה תהפוך להיות שבט של משקיעים. אנשים ראויים שבונים עתיד כלכלי איתן, אבל הם גם חלק ממשהו גדול ומשמעותי. שיש משהו שמחבר ביניהם מעבר ל-IRR וכמה תשואה אתה מייצר לי. החיים זה לא או שאתה נחמד או שאתה מצליח. או שיש לך חברים, או שיש לך כסף. מה שאני למדתי, זה שאם עובדים חכם, אפשר להיות נחמד ולהצליח, ואפשר לשלב את זה, וזה לא סותר. אני הגעתי מעולם ההייטק. שם ברור לכל מי שמעורב בפרויקט, שאי אפשר להרוויח לבד, בלי שאחרים מרוויחים איתך. וזה גם מה שאני רוצה לייצר פה. לייצר קבוצה מובחרת של אנשים שילכו דרך משמעותית ביחד. ובגלל זה הקמנו את האירועים. ובגלל זה אני לא משאיר ברשימות המשקיעים שלנו אנשים שלא מתנהגים באלימה לערכים שלנו. וזה לא משנה לי כמה כסף יש להם. הוא מסתכל עליי, מחייך ואומר לי, בא לי למחוא לך כפיים עכשיו. ואני צוחק ואני אומר לו, תקשיב, אני באמת לא יודע מאיפה כל זה יצא, כל הנאום הזה, כל החפירה הזאת, כולה שאלת שאלה קטנה, והוא ישר משלים, אומר לי, וקיבלתי את התשובה הכי טובה שיכלתי לקבל. אז פתחתי היום קצת הלב שלי, נחשפתי קצת, ונתתי לכם את האני מאמין הפנימי שלי, שבדרך כלל שמור לאנשים קרובים אליי, ואני מקווה שזה עזר לכם להבין קצת יותר מי אני, מה זה ולורה, ולאיזה סוגי משקיעים אנחנו מתאימים. ואם אתם צמחוניים, זה בסדר, חבר'ה. בערב על האש, אפשר להכין לכם גם סטייק רוב. אז עם המילים האלה נסיים את הפרק של השבוע, מקווה שנהניתם, באמת שנחשפתי פה, אז אם בא לכם, שלחו לי מה חשבתם על הפרק הזה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא בפרק חדש, שיהיה לכם שבוע מדהים.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו, www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.